טוב, שלום לכולם, אנחנו שוב כאן, שלונסקי והופשטיין עם הפרעת קשב, ביקורת התקשורת והעיתונות ברדיו הפתוחה עם המפיק תומר שלזינגר. ואתה יודע, שלונסקי, אנחנו סיימנו מבצע בעזה.
אני רוצה להגיד לך שזה היה, אנחנו ב-17 במאי, יום רביעי מקליטים, אני מוכרח לומר לך שזה היה אחד השבועות המטורפים
הכי פשוטים,
ביותר
הכי
שאני זוכר, כן. וכבר עברתי כמה שבועות בגילי. אני אעשה לכם
רק רשימה.
רשימה, ומפה תבינו איך אפשר לצאת לא נורמליים במי שחי פה במדינה הזאת. היה ככה מבצע מגן וחץ, בוויקנד הפסקת אש, ביום ראשון העברת כספים קואליציונים, ביום שלישי העברת חוק הארנונה, בשלישי בערב חלוקת כספים לחקים, אזהרות האוצר ממשבר כלכלי. ביום שני אינפלציה שעולה ב-0.8% באפריל, ואחר כך תעלה יותר, העלאות מחירים ומצעד הדגלים שיהיה מחר. וזה רק ב5-6 ימים, והתקשורת, אתה יודע, כמו צונמי, זזה ממקום למקום, ועוד בהמשך נדבר על איך היא התנהלה.
על איך היא מתנהלת, לא, אבל זה, מה שמדהים זה, בסדר, יש הרבה אירועים במדינה הזאת, זה מדינה דינמית, יתרונותיה וחסרונותיה, אבל מה שמדהים זה שכל דבר מגלים אותו פתאום, פתאום חוק הארנונה, אף אחד לא יודע על זה כלום, עיתונאים שואלים אחד את השני, אתה יכול להסביר לי מה זה כן. חוק הארנונה, אני לא מבין, מה הוא בכלל דורש, ואז תוך שעתיים זה הופך להיות משבר שמשתק מדינה.
תחשוב גם על האזרחים, מה עובר עליהם, צריך להיות בנוי ישראלי, צריך להיות בנוי במשהו מיוחד, וגם העיתונאים, זאת אומרת, הספינה הזאת,
סף אדרנלין,
ואינה, אתה יודע, זה לא, הספינה בתוך הגלים, זה מטורף, מבחינת העבודה והקשב, על מה אתה הולך, נתנו לכם את הרשימה,
זה פשוט מדהים. אתה יודע מה, יש לנו רגע את הודעת דובר צהל, בוא נקשיב לרגע ונשאל את עצמנו מה זה אומר.
לגבי הסוגיה של הפסקת האש, עד שאין הודעה רשמית, אנחנו בצהל לא עוסקים בעניין, אנחנו עורכים חזק בהגנה ובהתקפה, אחרת לא הייתי כאן איתכם עכשיו.
זה בערך שבוע מחיינו היה, עד שאין הודעה רשמית אנחנו עוסקים בה, אבל בינתיים אנחנו, העיתונאים, מכריזים כל חצי שעה על הפסקת אש, משחקים שבע בום.
לא, הפסקת אש, בום. אנחנו מדברים על הפסקת אש, אחר כך אנחנו כועסים, כי נדחית.
כי לא קיבלו את, המלצתנו.
מי שיקב למחל, למשל אחרי שידורי אל-ג'זירה בערוץ 12, אתה רואה פינג פונג. ערוץ 12 עם הראש המל"ל, צחי הנגבי אומר שיש דיבורים, אל-ג'זירה אומרת יש דיבורים. ערוץ 12 אומר, אל-ג'זירה אומרת שיש דיבורים. ערוץ 12 לוקח ואומר שמבקשים להגיע להסכמות. אל-ג'זירה אומרת שמגיעים להסכמות, ו-12 אומרים, אל-ג'זירה אומרת שהג'יהאד מגיע להסכמות.
זה כמו כל כזה שקופץ מקיר לקיר.
מה זה באמת? זה שהערוצים שלא מרצונם, או אולי כן מרצונם, הופכים לחלק מהמסע ומתן. דרכם מתנהלים
ומייצרים ציפיות עוד
ציפיות ארבעה ימים, אנחנו גם כועסים, אומרים הפסקת יש, לא הפסקת יש, אבל העיתונות בפנים היא חלק מהמסע ומתן, וזה מזכיר לי סיפור על בדיחה שאנחנו תמיד מספרים על בחור בחברון שגר בצהריים, חם נורא, הוא רוצה ללכת לישון, הוא משתגע בילדים, אז הוא אומר לילדים, אתם יודעים מה? בשוק מחלקים תאנים, בחינם, לכו, הילדים טסים לשוק, והוא שוכב, שוכב, ואומר, מה אני שוכב כמו אידיוט? בשוק מחלקים תאנים בחינם, אני ארוץ לקחת גם. אנחנו מתחילים להאמין במה שאנחנו, אומרים, אנחנו באמת לא יודעים.
סוג של גז לייטינג כזה, אגב, גז לייטינג החל משבוע שעבר בעברית, גזלות דעת.
אבל, אוקיי, יפה.
גזלות דעת.
מיום רביעי עד יום שבת, היינו בתהליך של מתקדמים להפסקת אש וזזים, מתקדמים להפסקת אש וזזים.
עכשיו אנחנו בתהליך של שובתים או לא שובתים, הולכים לבית ספר או לא הולכים לבית ספר.
וכולם יודעים כל הזמן להגיד, וזה מניסיון שלי עוד ממלחמת יום כיפור, אני אומר לך, שכמה שעות לפני סיום הפסקת אש, יהיה מתח גדול. כן. פעם זה קטיושות, פעם זה קסמים, כל פעם, אנחנו מכירים את זה, וכולם מגלים את אמריקה. תיזהרו, כי הולך להיות מתח...
איזה כיף זה שהמציאות עונה על כל הציפיות. תשמע, זה לא שבוע שפיקוד העורף, שבדרך כלל עושים, צריך לומר, עבודת קודש. זה לא שבוע שבו אלוף פיקוד העורף, רפי, מי לא צריך להתגאות בו, אני גר, אני רחובותי במקור, ברחובות בניין חטף מתח ישיר ונהרגה הדיירת והיו חמישה פצועים. הגיע אלוף פיקוד העורף לשטח. אז קודם כל צריך לומר, אנחנו מאוד למדנו להגן על כבודם של המתים והנפגעים החיילים. חללי צהל, אנחנו נזרים עם השמות, עם תקריבים. כשזה אזרחים, מה זה? פתוח. תקריבים פנימה, חפצים וכולי. והסקת מסקנות. שואלים את רפי מילו אם היה מקלט בבניין, שעה אחרי האירוע, עוד לא הספיקו לחזור לבניין, כי יש חשש שהוא יקרוס, הוא מודיע. בוא נשמע מה הוא מודיע.
בדירה יש מקלט ישן. המקלט הזה לא היה בשימוש פעיל. הוא מקלט שהפך להיות מחסן. זה מחזק עד כמה חשוב להקפיד על המרחבים המוגנים.
תשאיר, תשאיר.
לשמר אותם כמרחבים שנותנים מענה באירוע של התראה. זה יכול להגיע לכל בית ולכל אזרח, ולכן יש מקלטים ישנים, יש מקלטים. בדירה יש, בדירה יש מקלט ישן.
אז הוא חוזר על זה שוב ושוב, יש בדירה מקלט ישן. אז קודם כל, זה לא מקלט, זה כנראה ממד. ואז כשאתה אומר מקלט, כולם חושבים שכל הבניין לא הלך למקלט, כולל אנשים שנתקעו בחוץ, כי הם לא יכלו לחזור הביתה.
הדלת הייתה סגורה.
הדלת הייתה סגורה. חוץ מזה, מדובר בדיירת בת 82, שבעלה הוא נכה על כיסא גלגלים. הם לא היו מספיקים להגיע לא לממד ולא למקלט. קצת רגישות, תמתין שנייה. והעיתונאים, מעטים מהם, העירו לו על זה. חלק אפילו אמרו, מה זאת אומרת? זה מעולה, הוא אומר את האמת. נכון, אבל גם אמת אבסולוטית יכולה לפעמים להיות לא טובה, מה גם שזה לא בדיוק האמת. צריך להגיד, יוסי יהושע היה בין העיתונאים הבודדים שאני שמעתי, שביקרו אותו מהתחום הצבאי. חוץ מזה, היה גם את העניין של אביב גפן. שם הוא כבר היה הרבה פחות נחרץ. שם הוא אמר, עשינו ערכות מצב, נו בחיית.
זאת החלטה, אני באופן אישי הייתי נגד הדבר הזה, אבל הרבה אנשים, גם מימין וגם משמאל, היו בעד האירוע הזה.
השאלה מה היה קורה אם הייתה אזעקה, והיו מתחילים לעלות אחד על השני. אביב גפן היה בוגר ערד, אסון ערד, הוא היה גם הופך להיות בוגר אסון.
בערד הייתי גם, אבל אני יכול להבין את ההחלטה שלהם, אבל אין לנו דרכים לדעת, אנחנו מקבלים את ההחלטה של פיקוד העורף, לא הייתי רוצה לראות תמונה של 40 איש יושבים ידיים מעל הראש. אפשר ככה ואפשר ככה. אין לי
אבל כאן היה לו פחות הסברים.
אבל הייתה פה החלטה. הדעות היו מאוד חלוקות, אבל לא היו דעות מקצועיות. היו דעות של תחושה,
של מושא. הייתה שאלה של רגישות וסולידריות. גם זה חשוב.
אבל שאלו את פיקוד העורף, הוא אמר שהוא לוקח פה צ'אנס ויכול להיות. בסדר.
בסדר, אם אתה יודע שאם היו מתים שם אנשים, אז הייתה ועדת החקירה הבאה.
כן,
ובצדק אגב אמרו שאם היו מאשרים אירוע כזה לחרדים, העיתונות הייתה חוגגת. בוא, צריך להודות שבמקרה הזה לא נחשפה פה,
אני לא חושב שיש איזה hidden agenda, שיש איזה אג'נדה מוסתרת.
אולי סתם פריבילגיות.
עדיין, בגלל שזה בתל אביב, ובראשון עשו, אז ביטלו את ה-Backstreet Boys. לא יודע, יש החלטות של העורף, אין לי תשובה לעניין הזה. אנחנו כמה יום לפני מצעד הדגלים, ואני אומר עוד פעם,
תחיל לדרדר את התופים, בוא נעשה גם כבר באולפן פה.
ברור, כבר לא קרה כלום השבוע, אז אנחנו מחממים את העניין של יום ירושלים ומצעד הדגלים, ומחממים, כמו ברמדאן, אותו הדבר. בסדר, יש כל שנה מצעד הדגלים, יחסית כמה זה נשמע אבסורדי, די שקט, הגדה לא בוערת, תודה, יש הרבה דברים, אי אפשר כל יום בבוקר להגיד, מחר, מחרתיים, מצד הדגלים.
מה זה צורך פסיכולוגי? כאילו, אם חלילה מצד הדגלים יעבור בשקט, אני אומר בציניות, אז זה יחזבה.
אכזבה גדולה.
הכנו ניידות שידור.
עד שאנחנו נערכים, לא, זה באופן אבסורדי, אנחנו אומרים את זה ציני, אבל באמת, באמת, אני מציע לכל כלי התקשורת בישראל להרגיע. אנחנו ממציאים יורצייט אחרי יורצייט אחרי יורצייט, אנחנו לא נחים, בסוף החודש יש עוד איזה אירוע, ואנחנו נתפלים לעוד אירוע ולעוד אירוע ולעוד אירוע. אין הבדלים, מחקרים מראים שאין הבדלים בין הימים האלה לאורך שנים, וואו. לבין ההתנהלות, כן,
זה היה ברמדאן. מותר טיפה להוריד דציבלים.
וגם אנחנו, אולי אנחנו נרגע, גם הם בצד השני ירגעו, כי יכול שאנחנו מעוררים ציפיות אצלם, שאומרים, שמה,
הם מחכים.
ההוא עם הטענים מחברון, כמו שאמרנו, מחלקים טענים, כאילו, מבטיחים, אוקיי.
טוב, אנחנו רוצים, אז אנחנו גם נרגיע קצת, ונגיד שרשת 13 סופגת, שסופגת בחודשים האחרונים מכה לא קלה ברייטינג, יכול להיות שזה גם גורם שם לתפוחות וזעזועים פנימיים, ובשבוע שעבר כתב התקשורת של וואלה ברנג'ה, דוד ורטיים, עורך המדור, קיבל מכתב איום בתביעה מרשת 13, מעורכי הדין שלהם, שאם הוא לא יתנצל על כל מיני ציוצים, בלי לציין איזה ציוצים, הם יתבעו אותו לדין. אנחנו צריכים להגיד שלפעמים גם עיתונאים צריכים לתקן, אבל צריך גם להגיד להם מה לתקן. אי אפשר סתם להגיד, אתה עברת עבירה.
הוא נמצא אותנו על הקו.
כן, אנחנו רוצים להעלות אותו. שלום לדוד ורטיים.
אהלן, מה נשמע?
עורך התקשורת של וואלה. עורך בדור התקשורת וואלה ברנג'ה. ואתה קיבלת מכתב מעורכי הדין של רשת 13, מכתב חריג הייתי אומר בימים האחרונים. אתה רוצה לספר לנו למה הוא חריג?
כן, תראה, המכתב שקיבלתי היה מכתב מפתיע משתי סיבות. קודם כל המכתב עצמו נגע בעיקר, או לא בעיקר, אלא רק לשורת ציוצים שהם טוענים שמגמתי מכפישה ולא התקבלו עליה תגובות וכן הלאה בטוויטר שלי. עכשיו, הטענה של רשת היא טענה לא חדשה שלא מיוחדת רק לרשת בהקשר של גופי תקשורת שמאוד אוהבים לבקר אחרים, אבל קצת מתקשים לקבל בעצמם את הביקורת. ותמיד יש לזה כל מיני ניסוחים ונימוקים מעניינים, תגובות וזה. כל פעם יש משהו אחר בביקורת, אבל הפעם, כן, ברגע שהם העלו את הדבר הזה על מסלול משפטי מול עיתונאי, זה הפך להיות באמת קצת צורם וכוחני ובריוני, אבל מצד שני, גם אנחנו נחשפים לדברים האלה ויש בזה יתרון. זאת אומרת, לעומת כל מיני איומים סויים שנשמעים בדרך כלל מאחורי הקלעים, והבחירה שלי בלעשות להם סוג של שיימינג ולפרסם את המכתב איום שהם שלחו אליי, הייתה בחירה מודעת שיש מחיר בצידה.
והייתה איזו תגובה של 13 על הפרסום שלך?
לא, לא הייתה. היו המון המון תגובות, מאות, אבל לא מרשת הרשמית, כן? גורמים ברשת באות ברור.
אבל נדמה לי שמה שהיה חריג במכתב הזה, לפחות ממכתבים שאני מכיר, בדרך כלל גם אם המכתבים הם אלימים ואגרסיביים ובוטים, כן מתייחסים למשהו ספציפי בתוכן. אומרים למשל, הציוץ שציינת ב-13 למאי, 13 במאי, היה שקרי. כאן אני מבין שלא אמרו מילה לגבי מה צייצת, לא אמרו את זה אנחנו דורשים שתתקן, את זה תמחק וכו'.
נכון. אז קודם כל אני מניח שהם מניחים, שוב אני לא משפטן, אבל אני מניח שהם מניחים שהפרטים ידועים לי, כן, הם לא חזו את זה שהדבר הזה יתפרסם.
הוא כבר יבין למה.
הוא כבר יבין, עכשיו אני באמת, עכשיו אני לא מתעמם, אני לא מבין, זאת אומרת ברור לי שבחודש האחרון היו 2-3 ציוצים שלא נעמו כנראה לכמה אוזניים, בין היתר גם על הצמרת של רשת ואופן קבלת ההחלטות שם, אבל לא היו דיווחים עובדתיים לא נכונים, או לפחות לא כאלה שהכרתי כלא נכונים, או מישהו תיקן אותי לגביהם, כן? אני גם לא זוכר דיווחים קונקרטיים על שום דבר, על שינויים או על משהו כזה, אלא פרשנויות שאני נותן מעט לעט בטוויטר, אבל מה שהיה מגושם ובריוני במיוחד במכתב הזה, היה שהם כיוונו אותו לטוויטר, ולא לסך כל, כל הסיכור שלי אותם. זאת אומרת, הם ידעו שהבטן הרכה, אגב, לא רק שלי, ובהקשר הזה אולי זה שווה שעיתונאים ואנשי תקשורת פוטנציאליים שמאזינים לנו, יכירו את זה. הטוויטר הוא אזור אפור שנוי במחלוקת מבחינה המשפטית. יש על זה המון ויכוחים כבר המון זמן, כי הרי הטכנולוגיה מקדימה את
הרגולציה. מתי דוד ורטיים מדבר בשם דוד ורטיים? מתי דוד ורטיים מדבר בשם דוד ורטיים של וואלה?
יפה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בעיתונאים שטובעים עיתונאים, ואז יש באמת את השאלה אם הם טובעים את העיתונאי או טובעים את הפלטפורמה שפרסמה את העיתונאי, ואז באמת יש לו כיפוי מעמד.
זה מתחיל מזה שהעיתונאים באופן כללי מאוד רגישים לביקורת. הם שמבקרים את כל העולם, כשאתה מבקר עיתונאי, לא חשוב, טוויטר או לא טוויטר. זה דבר ראשון, רגישות מופרזת.
מצד שני, הטוויטר הוא באמת זירה מאוד מאוד בוטה, ולפעמים הופכת להיות מאוד אגרסיבית, אבל גם אז צריך להגיד מה לא בסדר במה שאמרת. זאת אומרת, הציוץ הזה והזה, בבקשה תוסיף תיקון.
זה היה מכתב הפחדה, זה ברור לגמרי, אין פה.
נכון. טוב, אנחנו אולי צריכים לפנות לרשת 13, אבל אני מבין שאין איזה תגובה או התייחסות מהם, שאתה נתקלת בה, נכון?
לא, הדבר היחיד שראיתי, וברור שזה כבר קרה אתמול, זה קלטתי שהם מפסיקים לשלוח לי את נתוני הצפייה שלהם בבוקר. עכשיו, זה כמעט אווילי, כי הם מקבלים אותם מכל גופי השידור, ומוועדת המדרוג.
זאת הסנקציה.
בדיוק, אז הסנקציה היא שאני לא אקבל את הנתונים.
ואז תצטרך לבקש את זה מוועדת המדרוג.
לא, אני מקבל את זה לצערי אגב, אני מקבל את זה כל בוקר, בקשת, עד היום רשת, ערוץ 14, כאן 11, ועדת המדרוג, יש מספיק קבוצות שהנתונים האלה יוצאים.
זה חרם שאתה תוכל להתמודד איתו, אולי תגיד רק מילה על העניין העקרוני הזה, שכלי תקשורת, בחלקם כבר כן התרגלו לזה שיש ביקורת תקשורת, וזה חלק מהמשחק, חלק עדיין מגיבים כמו חיה פצועה.
נכון, צריך להגיד שרשת באמת המאפיין שלה, בגלל שהיא גם בתקופה מאוד שבירה ונפיצה, זה כנראה פועלת באופן קצת היסטרי. אבל צריך להגיד שהיא באמת לא היחידה בהקשר הזה. יש גופים, אבל מצד שני יש גם גופים שיודעים, או יותר נקרא לזה, הם משוכללים יותר באופן עדיפת הביקורת שלהם. עכשיו, הדבר הזה, אני תמיד מתייחס לדוברויות כאל חלון הראווה, כן, של הארגון, עד כמה הוא שקוף, עד כמה הוא מספר, עד כמה הוא, משתף איתך פעולה וכן הלאה. ולדוגמה, אם ניקח גוף כמו ידיעות אחרונות, כן? העיתון, פעם העיתון של המדינה. העיתון הזה לא מגיב אף פעם באופן רשמי.
בחיים לא, דבר. כן, עשרות שנים.
חלילה נכון, לא לפתוח עכשיו... חלון פנימה.
יפה, לא? עכשיו, וזה לא מקרי שאגב, כל הכתבות שרואים עכשיו בעין השביעית, ובכלל, סביב המתרחש מאחורי, זה לא מקרי, זאת אומרת, אין מקריות, במקומות שיש שקיפות, הם מקומות כנראה יותר נקיים, ויותר מאפשרים, במובן הזה המשוואה הזאת תמיד נכונה.
אתה יכול לתת דוגמה לכלי תקשורת שיש בו שקיפות יחסית לדעתך?
תראה, קודם כל, כל כלי התקשורת, אני אומר את זה בצער, מתנהלים בסוף כמו ארגונים, ארגונים משוכלנים ומיומנים, שבהם עושים מניפולציות בנתונים, שבהם משווקים קודם כל את הארגון עצמו, שבהם הדוברות עושה עבודה על דוברות לכל דבר. אבל כאן נכנסים כבר לדוגמה, אני אתן דוגמה, אבל היא באמת עולה לי מהבטן, כן? זה לא שהתכוננתי עם איזה מדד אמפירי, אבל אני חושב שכאן 11 וגם קשת, כל אחת בדרכה, יודעות את העבודה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, מבינות שחלק, כל אחד בדרך אחרת, וקשת עם כל הבעייתיות הנלווית לעובדה שהיא גוף מוביל וכוחני גם, אבל היא, אבל היא יותר מבינה את הסנטימנט העיתונאי. קשה לי להאמין שקשת הייתה נקלט לסיטואציה, כן. הייתי אומר, עם כל הצניעות, כן, חצי משברית מול עיתונאי שמסקר
נכון.
אותה.
גם מי, ש, מי שיושב טוב על, רווחים יחסית טובים, גם אולי מרגיש פחות... פצוע ומרגיש פחות צורך להשתלח אולי.
לגופים גדולים יש דרכים אחרות לתקוע במרכאות, אני אומר.
נכון.
את העיתונאים מולם הם יודעים לעבוד. אבל אני רוצה לקחת...
זה נכון, זה נכון, אבל רק אני אגיד דבר אחד. הרבה פעמים אנשים שוכחים שבסוף מדובר, זאת אומרת, אנשים... גם אני אגב מזכיר לעצמי לפעמים שאני כותב דברים אולי נורא נוקבים, אבל בסוף יש לקוח קצה, יש מישהו שקורא את זה ונפגע מאוד, ואולי עשיתי לו עוול, זה בסדר, זה יכול לקרות. אבל בדרך כלל, הפתרון הזה צריך להתחיל מה שנקרא בקוס קפה.
לא קיבלת טלפון שאמרו לך אולי נפתור את זה,
בוא לפגישה וננסה לפתור.
לא, הם ישבו בחדר ואמרו שמע, בוא נשלח לו מכתב, נראה מה יהיה. לא ממש התכוונו. אני רוצה לקראת הסוף לקחת אותך למקום אחר. ראיתי פרסום שלך בוואלה על בדיקת האמינות של ערוצי התקשורת הטלוויזיה המובילים במהלך מבצע מגן וחץ, ומה מצאת? שזה מעניין היה
אמינות, הרבה פעמים גם ממומשקת עם הרגלי צפייה, במובן הזה לא טעיתי לגמרי, כי הרבה פעמים אנשים צופים את מה שאתם עושים כהכי אמין, לא תמיד, אבל הרבה פעמים. ובהקשר הזה גם כן, גם בעניין של האמינות, עלה באופן מובהק שכאן 11 נהנים, זאת אומרת, הייתה איזושהי מחשבה שכשהם יקחו את איילה חסון, אגב גם שלי, כן, הם מצד אחד יביאו צופים חדשים שחושבים שהם מאמינים להם יותר, ומצד שני יאבדו את הקהל הוותיק שרואה בביביסטית לצורך העניין, ופחות אמינה, וזה יקרין על הערוץ כולו. התברר לפי הסקר הזה שהם לא איבדו קהל שמאלני במרכאות, או כזה שנגיד נקרא לזה בשפה של היום מתנגד נפור, מתנגד מהפכה, ומצד שני הם כן שווים כמעט ברמת האמינות שלהם מבחינת הצופים הימניים כמו לערוץ 14, זה נתון מדהים.
כן, ועוד דבר שהיא בנושא רייטינג, גם כשהנתון שלה הוא נמוך הוא כפול ממה שהיה קודם, והיא עדיין מקפצה טובה לחשות 8 בערוץ 11.
נכון מאוד.
דוד, תודה רבה.
היה לנו לעונג, ואתה יודע, חכה למכתב.
תמסגר את המכתבים, תתלה אותם.
בדיוק, נכון, האמת, יש לי מכתב כזה ממוסגר אצלי במשרד. זה נחמד.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
תודה, הכל טוב.
תודה לכם, ביי ביי.
להלן תגובת רשת. כפי שנכתב במכתב שנשלח לברטיים באותיות קידוש לבנה, רשת איננה מאמינה בלטבוע עיתונאים, וגם במכתב שקיבל אין איום בתביעה. רשת מאמינה בחופש הביטוי. ורטיים עשה לעצמו מנהג לפרסם ולצייץ ידיעות וחצי ידיעות הקשורות לרשת ולבחיריה, מבלי לטרוח לפנות לתגובה, כפי שנדרש על פי תקנון האתיקה העיתונאית. לא מדובר בהתנהגות חד פעמית, אלא בדפוס שחוזר על עצמו שוב ושוב. מטרת המכתב הייתה להבהיר לו שאנו עומדים על זכותנו לתגובה. עד כאן תגובת רשת.
מרשת 13 אנחנו עוברים לרשת אחרת, CNN. בארצות הברית תמיד כיף לדבר על הנחר, זה עוזר לנו לקחת נשימה. תשמע, CNN שידרה השבוע מה שנקרא מפגש טאון הול שזה מועמד לנשיאות, במקרה הזה טראמפ, שהוא שוב מועמד לנשיאות ארצות הברית מטעם הרפובליקנים, עם הצופים, עם התושבים, והם שואלים אותו שאלות, והרשת משדרת את זה, והיה להם שם מגישה מנחה מטעמם, ומה שקרה זה שתוך כדי השידור הוא פשוט הפך להיות טראמפ. הוא שידר שקרים בוטים, הוא פגע במיעוטים.
מחיאות כפיים של הקהל.
מחיאות כפיים של הקהל.
כנס בחירות.
אמר, כן. אמר לשדרנית, את נסטי, את יעני מגעילה, את פיכסה. והרשת המשיכה עד הסוף, ולא עצרה, ולא החזירה את השידור לאולפן, וזאת דילמה מורכבת, ואחרי השידור הם חטפו חזק, מהמון ארגונים עיתונאים ומהמון צופים שמצפים מ-CNN לא להיות Fox News, אלא להיות המקום שבו
מתקנים.
אדוני, אתה עובר על הכללים? אז בוא רגע נשמע את אנדרסון קופר, המגיש של הרשת, חצי מתנצל בשם הרשת, מנסה להסביר את הסיבות.
It was disturbing to see and hear that person refer to a black law enforcement officer as a thug, an adjective he used many times to describe black men. And call Caitlin Collins, the moderator, nasty, which is what he calls any woman who stands up to him. It was disturbing to hear him speak so highly of QAnon conspirators and insurrectionists who assaulted police officers in our democracy on January 6th. And it was awful to hear him spread ridiculous lies about the election. And it was certainly disturbing to hear that audience, young and old, our fellow citizens, people who love their kids and go to church.
אתה יודע מה התגובה של הדברים שלו? אתה רק לא דנגעת בעניין החשוב באמת, למה לא הפסקתם את השידור?
לא, אז הוא אחרי זה, אז אנחנו לא יכולים לשמיע הכל, הוא הסביר שטראמפ הוא אכן המועמד הרפובליקני, חשוב לשמוע גם את השקרים ואת הדברים האיומים שהוא אומר, והוא מייצג בערך חצי מהאוכלוסייה, אבל עדיין אני שואל את עצמי, נניח, כן, דנה וייס.
השבוע היה לך בערוץ 13 דוגמה, הופיע ראש עיריית אלעד, פורוש, ולא רצה לשבת עם נוגה ניר, באותו אולפן.
כי זה אישה.
כן, כי זה אישה, והוציאו אותו מאולפן.
הוציאו אותו. אני חושב שכלי תקשורת...
הוא ביקש להעביר מקומות, לא הסכימו, והוא הלך לאולפן אחר.
אני חושב שאם נניח מרואיין קורא למגישה כלבה, או זבל, או קורא למישהו שחור, להגיד לו, תשמע חביבי, עברת על הכללים, השידור נגמר.
בוא נאמר ככה, וזה בא ממני, לא הכל זה רייטינג, יש גם ערכים, יש גם נורמות בשלב מסוים.
ויש קווים אדומים, יש קווים אדומים. אז יש לי תחושה שסי-אן-אן קשלה פה בקווים האדומים, שבהמשך הם יהיו הרבה יותר אגרסיביים.
יש לי סיפור קטן, אבל מעצבן. אתה הרבה פעמים הולך לאייטם בגלל הכותרות. אתה עובר באינטרנט לערוצים, ואחד האתרים זה כיפה, שאני מדי פעם נכנס שם. וראיתי כותרת, היום בבוקר...
מה זה כיפה? זה עיתון, זה אתר למסורתיים, לדתיים?
כן, כן, יש לפעמים דברים מעניינים, וגם דברים שאתה יודע, יכולים להרגיז שזה גם זה חלק מהחיים. והייתה כותרת, שירי מימון נפרדת אחרי 17 שנה. מה בן אדם נורמלי, פשוט מהרחוב חושב?
היא עזבה את פעלה?
היא עוזבת, נפרדים, או משהו קרה. אתה נכנס פנימה, שירי מימון נפרדת מהסוכנת שלה. שזה חתיכת ידיעה, זאת מגה ידיעה. CNN פותחים שידור בגלל זה.
טוב, שהיא לא נפרדת מהחמת בוטנים שהיא נוהגת לאכול.
זה תרגיל למשוך לקוחות וכל זה. זה סוג של הונאה. אתה מרגיש מטופש אחרי שאתה קורא את הדבר הזה, וזה חוזר על עצמו לא רק אצל כיפה, אצל הרבה אחרים.
זאת שיטה שמיועדת בעיקר לניידים, שרוצים בכוח שאתה תקליק, ואחרי שקלקת כבר מאוחר מדי, כאילו מה שנקרא, לקחת את זה חזרה.
אבל זאת לא עיתונאות במיטבה, אני מאוד עדין היום, מאוד עדין.
אתה מאוד עדין, טוב, אנחנו אוהבים אותך רגוע. צלש, צלש תרש.
אוקיי.
אז זה פינה שחייבת איזה גונג או משהו, אולי אתה איש האפקטים שלנו.
בנג!
זהו בדיוק, אז תרש. אורי נחטיילר, התחקירן שלנו, הביא לנו קטע, שבו ניר דבורי מלחיץ את התושבים, כי לא מספיק לחוץ, בכל זאת טילים, טילים קטנים, מלחיץ את התושבים, בו הוא מראה תמונה של מטוס, ולידו פיצוצים של כאילו קרקטות, או יירוטים או משהו, ובוא נשמע מה הוא אומר.
ויירוט, מה אנחנו רואים? כן, אז קודם כל התמונה הזו, תופסים אותה באזור חולון, שמטוס מנמיך יחסית לנחיתה, אבל... המרחק בין הירוטים והגובה בין המקום שבו מתבצע הירוט לבין המקום שבו נמצא המטוס הוא גדול מאוד.
נבהלת?
סתם, הוא מקשקש סתם, הוא לא יודע.
זה תמונה פייק.
לא, מסתבר אחר כך זה תמונה פייק. אבל אתה לא יודע מה היה, אתה לא יודע את המרחק, אתה לא יכול לראות בתמונה את הגובה וכל
אבל
זה.
בוא, אבל בוא נלחיץ. כן? בוא נלחיץ. אז... עכשיו תראה, אני, יש פה אבל סוגיה יותר כבדה, כי אפשר לפעמים לטעות. לא. אבל בעידן הזה של פוטושופ, צ'אט ג'י-פי-טי וזה, אתה חייב לבדוק את החומרים שמגיעים ב- למערכת. כן? אפשר לשלוח לך מחר את סשלונסקי מתנדנד על נברשת, אתה תשדר את זה, זה יופי של רייטינג, זה אחלה תמונה. אחר כך יתברך שאתה, מישהו ידביק אותך.
זה מביך שהערוץ המרכזי בישראל
זה קרה כבר כמה פעמים
כמעט תאונה שלא היה ולא נברא.
אהבתי אבל את המקצועיות, המטוס בגובה מסוים, טוב שלא עשו איזה משוואה כמה זמן ייקח לו להגיע.
כן, מיד הוא יודע, גם מיד יודע, אומר זה לא נראה באמא שלך, אתה לא יודע, תבדקו. מה רצית גם על רוזנטל וחסון?
כן, אז מיקי רוזנטל וחסון התקוטטו מעל הגלי האתר, או יותר נכון באולפנים, ואחר כך גם בטוויטר, באיומי תביעה הדדיים, אגב, אפרופו איומי תביעה לכל כיוון. מיקי רוזנטל טען שחסון, שבן זוגה של חסון גנב אותו, ושחסון נהנתה מזה, והוא אמר שהוא עשה את זה רק כדי להראות לה איך היא מתנהלת. סופו של דבר הוא היה צריך גם חצי להתנצל, כי הוא הגזים. אני חושב שהסכסוכים האישיים של טלנטים צריכים ככל האפשר להישאר מחוץ האולפן. למשל, אחרי שנסיים את הזה, אני אגיד לך מה הצבנת אותי, אתה תגיד לי חזרה למה אתה לא אוהב אותי, אבל כאן אנחנו נדגמן סוג של הרמוניה, כי אחרת התוצאה היא שהציבור מקבל מידע שהוא מזוהם בסכסוכים אישיים ובקרבות בוץ מיותרים. האם אתה מסכים איתי?
כן, אנחנו, אבל מצד שני כבר התרגלנו לדברים האלה, אנחנו צורכים את זה כמו זה. הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, קרה טוב, טוב, אז לא, אתה מכיר את זה, יש איזה משפט ציני שאומר, כל העולם זה כמו אפיפון. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, טוב, אז לא. אוקיי.
נחום ברנע פעם אמר, הרי אני לא באמת מאמין במה שאני כותב. אז את העובדיחה, כן.
וצלש מגיע ליוסי יהושע, אתה הזכרת אותו גם בטיפול במפקדת העורף. הוא בכלל, הוא לא נע אחרי שיירת...
לא שופר שלהם.
הכתבים, זהו, הוא תמיד בודק, ותמיד יש לו הערות, ותמיד יש לו מחשבות. שבוע פגשתי אותו לפני השעה 6 בבוקר, אז אני אומר לו, עם מי אתה מדבר בטלפון? אז הוא אומר, אני בודק כל מיני דברים. אני אומר לו, ברבע לשש, בחמש וחצי אתה בודק כל מיני דברים.
פעם אני הייתי, כשהיינו שנינו בידיעות, הייתי הולך לרוץ איתו ליד הים, נראה לי שהוא ממשיך עדיין
לרוץ. לא, לא, באותו קצב, כן, ואני מוכרח לומר שבמערכת הביטחון, מה שאני שם להם, גם די חרדים מהטיפול שלו.
כי כשמישהו עושה עבודה,
הוא לא עובד אצלם.
בדיוק. היה לך עוד צלש. מה? רצית להגיד שמש העמים של התוכנית.
אה, כן, יש לנו, כל פעם אתה אומר לי כמה הוא יקבל, אבל מה לעשות, מיכאל שמש הפסיץ השבוע, הביא סיפור שגנץ ולפיד היו מוכנים לתת לשני חברי כנסת חרדים מיליארד שקל, לא בגלל שיפילו את הממשלה, רק שיסבירו נגדה בתקציב, כאילו יחד איתם בתקציב, למרות שהתקציב היה עובר anyway. וואי. התגובה של לפיד, אני לא מכיר נייר כזה. מה זה אומר? היה נייר כזה.
תמצא, תסתכל במגירה.
שמש מפציץ, אני אומר שמש העמים, אכן מפציץ.
יפה.
אני רוצה לקראת סוף, אני רוצה לקחת אתכם, אני אקריא לכם משהו ותגידו לי ממתי זה. הוא יחזיר דובר על נתניה, הוא יחזיר למדינה נורמות שמזמן נפטרנו מהם. ליבה מחדש את האש הדתית, והעמיק את הקרע בין חילונים לדתיים. הוא הסית עדה בעדה, חברה בחברה, ושילח איש ברעהו. השחיתות קיבלה חיסיון, התככים נהפכו לדרך שלטון, האמת נהפכה לשקר, והשקר לאמת.
אז מישהו כתב אחד העיתונאים על השבוע על נתניהו, לא?
כן, זה רק יואל מרקוס לפני 24 שנה.
וואו, זיכרונו לברכה.
כן, יואל מרקוס לפני 24 שנה,
אז אנחנו חושבים שאנחנו מתקדמים, אבל בסוף אנחנו מגלים, אתה מכיר את הסצנה הזאת בכוכב הקופים שהם מגלים כל הזמן שהם נשארו בכדור הארץ ופשוט הקופים השתלטו. אז זה ה... ועל דבר אחד לא דיברנו, אשלונסקי, השבוע נפל דבר, היה אירוויזיון.
מה אני אגיד לך? א', שמחתי שהגיע למקום שלישי, ב', היא באמת כוכבת.
פחדת שהיא תנצח וזה יגיע אלינו.
לא, לא רציתי, לא, לא, לא פחד. הייתי שמח אם אתה מנצחת, אבל מקום שלישי זה גם כן טוב. פחדתי מקום תשיעי, עשירי, עם חשבונות. אצלנו שום תחרות, היא לא תחרות זמר. זה אנטישמיות, זה מלחמה עם הפלסטיני.
אבל זה כל הכיף.
הכל, הוא נתן לי דוז, הוא לא נתן לי דוז פה.
מי נתן לנו ולמה ואיך זה מתקשר לשואה?
האירוויזיון לא מעניין אותי. זה אירוע תרבותי מבחינתי, משמים.
אז אתה יודע למי אתה דומה? לגולדה מאיר. אז אנחנו לסיום גם
נשמע. אפשר להיות לא דומה לגולדה מאיר ולא לאהוב את האירוויזיון אגב, אבל בסדר.
אבל בניגוד אליה אתה לא מעשן סיגריות בלי פילטר, נכון?
הייתי גם שם.
היית גם שם. טוב, אז אנחנו נשמע לסיום את גולדה מאיר מספרת למה שלחו זמרת תימני לאירוויזיון ב-78, ו...
יאללה.
ניפרד בחיוך.
ברור. אתה לא יכול לדרוש מהולנד שיביאו, שהם ישלחו זמר תימני.
באיזשהו מקום.
אבל ההולנדים, הסקנדינבים,
אני חייב את המפגרת.
ויתורים יפים. כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. אז אני יודעת שאני מפגרת ואני סקנה ולא מתקדמת עם הזמן. אבל מתי זה עלה הודעתם שבחורים מחליטים שלהיות בדיוק דומים לבחורות, זה דבר יפה. מפני שזה יש באמריקה.
אז שמענו איך זה להיות בומר בשנות ה-70. ככה נשמע בומר בשנות ה-70. אז אנחנו לא מפגרים, ואנחנו מסיימים בדיוק בזמן. תודה רבה לתומש שלזינגר המפיק, התחקירן אורית נחטיילר. אנחנו משדרים ברדיו האוניברסיטה הפתוחה, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, ואנחנו נשמח גם לשמוע תגובות שלכם, ותודה רבה לך שלונסקי, כי תמיד.
תודה, נהניתי.
נהניתי מאוד.
לא מהאירוויזיון, אבל מה תוכלי?
מה תוכלי? להתראות.
ביי.